צייר לי פחד מוות, כתבתה של נירית אנדרמן, הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, אלעד לוין. המקום, משרדים של חברת הוצאה לאור במילאנו, איטליה. השנה, 2016. אומן הקומיקס אסף חנוכה יושב במשרדי ההוצאה וממתין. בשלב מסוים מציעים לו להתקרב אל החלון כדי לראות את הדייט שלו לאותו יום מגיע. חנוכה מסתקרן, מתקרב, וכשהוא שולח מבט מטה אל הרחוב, הוא מבחין בשני כלי רכב גדולים ושחורים, כבדים וממוגנים, בולמים לצד הבניין בזה אחר זה. דלתות המכוניות נפתחות, שמונה שוטרים זולגים מהן החוצה, שולחים מבטים מהירים לצדדים, תרים אחר איומים אפשריים. מיד לאחר מכן, גבר בקרחת וזיפים, שהוא הסיבה לכל המאומה הזאת, שולף את עצמו מאחת המכוניות ונכנס בשערי ההוצאה לאור. נראה שהוא לא מתרגש. הוא כבר רגיל לשגרה הזאת, והוא בעיקר ממהר לפגוש את אומן הקומיקס הישראלי שממתין לו. כך, כבר במפגש הראשון שלו עם רוברטו סביאנו, קיבל חנוכה הצצה לאופן שבו מתנהלים חייו של הסופר האיטלקי כבר יותר מדי שנים. בשנת 2006, כשפרסם את ספרו גומורה, שעל ערב מחר ובעקבותיו נוצרו סרט קולנוע מצליח, שזכה בפרס בפסטיבל קאן, בסדרת טלוויזיה מוערכת שנמשכה 5 עונות, סביאנו היה בן 26 בלבד, עיתונאי חוקר שהיה נחוש לספר את האמת על המאפיה באזור נפולי. אבל מאז שפרסם את הספר ההוא, האיום התמידי שמרחף מעליו מנהל את שגרת יומו. הוא לא זז בלי חבורת שוטרים שמאבטחים אותו, הוא משנה את מקום מגוריו לעתים תכופות, הוא משתמש לעתים בזהות בדויה. ראשי ארגוני הפשע באיטליה כל כך כעסו על כך שעז לחשוף בספרו, שנקרא בעברית קמורה, המאפיה של נפולי, את שיטות הפעולה האכזריות והרצחניות שלהם, עד שהחליטו לקום ולעשות את מה שהם יודעים לעשות היטב, לגרום למי שפגע בהם להסתובב בעולם כצל של עצמו, לרסק את תחושת הביטחון שלו ולהבטיח שהחירות האנושית הבסיסית לעשות את הדברים הכי פשוטים ויומיומיים תהפוך בעבורו לזיכרון רחוק, לגעגוע שאינו מרפא. אל חנוכה החליט הכותב האיטלקי לפנות לאחר שגמלה בו החלטה לספר לעולם איך זה לחיות במשך זמן קורב תחת הבטחה כבדה ואיומי מוות שמסרבים להתפוגג. סביאנו חשב שהדרך הטובה ביותר לספר לעולם כיצד נראים חייו כבר 16 שנה, תהיה באמצעות קומיקס דווקא, ולאחר שהתרשם עמוקות מהריאליסט, ספרו של חנוכה שזכה ב-2016 בפרס אייזנר היוקרתי, המקבילה לפרס האוסקר בזירת הקומיקס הבינלאומית, הציע לאומן הישראלי לעבוד על הספר הזה יחד איתו. אחרי 7 שנים של עבודה משותפת, הרומן הגרפי I'm Still Alive יצא לאור לאחרונה באיטלקית, צרפתית וספרדית, ובקרוב התפרסם גם באנגלית וגרמנית. בספר מספר סביאנו כיצד ראה כילד במו עיניו התנקשויות של המאפיה, ברחוב ולאור יום. כיצד ההצלחה האדירה שנחל ספרו כללה את שלילת החירות האישית שלו. כיצד הבטיחו לו שכל הסיפור הזה של ההבטחה הצמודה יימשך כמה שבועות, אך אלה הפכו בסופו של דבר לנצח. וכיצד נשלח פעם אחת לשהות באי בודד כשהאיומים סביבו החריפו, ופעם אחרת לחיות בזהות בדויה בניו יורק. חזקים במיוחד הם הרגעים בספר שבהם מאפשר סביאנו להציץ אל הנפש הפצועה שלו, אל הכאב והקושי, אל הייאוש ופחד המוות. אלה הרגעים שבהם האומנות של חנוכה מבליחה במלוא עוצמתה. קליה ענק שתלוי מעל ראשו של סביאנו הילד ומרמז על העתיד שצפוי לו. סביאנו הבוגר קלו בתוך אקווריום בפריים צבעוני, גדול ובולט, אחרי שנשלח לשתוק עם הדגים. הכותב האמיץ שמצליח לשמור על פסון כל יום, כל הזמן, אבל מתנפץ פיזית לרסיסים אחרי שמישהו פוגע בו בנקודה רגישה במיוחד, או שוקע באוקיינוס של דמעות העצורות בתוך תוכו, בכחול מאיים ועצוב ויפה, ומעליו משייט לו קריש דומם. אף שמהדורה עברית של I'm Still Alive עדיין לא בתכנון, אפשר להתרשם מאחד הפרקים של הספר בחולון, במוזיאון הישראלי לקריקטורה ולקומיקס. הוא פרוס שם על גבי אחד הקירות בתערוכה, האסטרונאוט המזרחי הראשון, שנפתחה בשבוע שעבר ומוקדשת ליצירתו של חנוכה. זו התערוכה הראשונה הסוקרת פרקים נבחרים מהקריירה של אחד מאומני הקומיקס המוכשרים, הפוריים והמעניינים ביותר, הפועלים בישראל ובחזה היקף. 8 חודשים אחרי שצייר את הטור האחרון של הריאליסט, טור הקומיקס השבועי האישי והאוטוביוגרפי שלו שהתפרסם לאורך 12 שנה בעיתון כלכליסט, חנוכה מסכים לעצור להערכת מצב. התערוכה הזאת היא רטרוספקטיבה, מין סיכום של החיים שלי. הוא אומר, ומיד אותה עננה נוירוטית המוכרת היטב לקורא הריאליסט, צונחת ועוטפת אותו. זה אומר שאני מת וצריך להיוולד מחדש. צריך לקרות עכשיו משהו ממש מרגש, אחרת אני לא יודע מה יהיה. אי אפשר סתם להמשיך. חייבים איזה אקורד סיום שמח. במיוחד שהסיום קרוב. בכל זאת, עוד מעט אני בן 50. הוא כבר מוטרד מהמספר העגול הזה, אף על פי שהוא בסך הכל בן 48, מסתובב חופשי בעולם בלי מאבטחים ובלי איומים על חייו, סוגר תכף שנתיים בראש המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר, ועל החגורה שלו תלויים שניים מהפרסים הנחשקים ביותר בעולם הקומיקס. פרס אייזנר, שכתב כאמור הריאליסט, ומדליית זהב של תחרות המנגה הבינלאומית. הפרס היוקרתי בעולם המוענק ליוצרי מנגה שפועלים מחוץ ליפן. שניתנה לרומן הגרפי The Divine. רומן גרפי נוסף כבר על האש, היהודי והערבי, שפורסם בהמשכים בכלכליסט. אופציה לסרט אנימציה על השולחן, עיבוד לספרו של סביאנו, ופרויקט NFT שיזם עם אחיו תומר כבר קוראים קוד וקבצים, כי בכל זאת, 2022. בתערוכה אפשר למצוא כאמור פרק מהרומן הגרפי החדש שיצר עם סביאנו, וכמה עשרות טורים של הריאליסט. אבל בין השאר אפשר למצוא שם גם דגימה מתוך The Divine, שאותו יצר יחד עם אחיו התאום תומר חנוכה ועם בועז לוי, וקומיקס קצר שיצר עם ידידו הוותיק אתגר קרת והתפרסם לפני 3 שנים במהדורה המחודשת של סמטאות הזעם. הרומן הגרפי של השניים 1997, אחת הקלאסיקות המשובחות של הקומיקס הישראלי. כשחנוכה מדבר על הסיפור הזה, משהו במבט שלו נדלק. זה קורה כל פעם מחדש. אתגר כותב סיפור מגניב ולי אין זמן לצייר את זה, כי החיים שלי איכשהו התמלאו במשימות, הוא אומר. אבל מצד שני אני מאוד אוהב את הסיפורים שלו, וכשאני קורא אותם, אני נורא רוצה לצייר אותם. התחלנו לעבוד יחד בגיל מאוד צעיר, והוא שכנע אותי שאם אתה מרכיב ציור עם טקסט, הוא מסדר את זה ברצף. ואם הדבר הזה עובד, נוצרת חוויה שהיא ברמה של קסם. זה צינור שאם אתה נכנס אליו, אתה יוצא ממנו קצת אחר. גיבורי העל חוזרים ומופיעים בקומיקס שלו שוב ושוב, ולא במקרה. הם אלה שהועילו לנחות בשנות ה-80 בקריית אונו, שבה התגוררה משפחתו, והצילו את חייו. דודה מסורה מאמריקה הייתה אורזת חוברות של גיבורי על בחבילות, אביו שעבד באלעל דאג שהן יגיעו לארץ, וצמד התאומים הזהים, אסף ותומר חנוכה, ילידי 1974, התנפלו בהתלהבות על ההרפתקאות המצוירות של הגיבורים הגדולים מן החיים, ששאבו את שניהם המציאות הפרברית המנומנמת שעטפה אותם אל יקום מקביל של הרפתקאות סוערות, זהויות סודיות וקרבות ענק. צמד התאומים התחיל לצייר את הגיבורים האלה באובססיביות ולחלום שיום יבוא וגם הם יוכלו לספר סיפורים משלהם באמצעות השילוב הקסום הזה של מילים וציורים. החלום הזה התחיל להתגשם כבר בתקופת השירות הצבאי של חנוכה כגרפיקאי בעיתון במחנה. בשלב מסוים קיבל אישור מאורחיו לפרסם קומיקס בעמוד האחרון בשבועון והזמין שורה ארוכה של יוצרי קומיקס, רוטו מודן, ירמי פינקוס, מישל קישקה ואחרים, לפרסם שם טורים משלהם. מדי פעם העז לפרסם שם גם קומיקס משלו, כמו עיבודים לסיפורים של אתגר קרת. מפגש שלו עם קרת גרם לכך שהשניים החליטו לעבוד ביחד, וכך יצרו בשיתוף פעולה את סמטאות הזעם שראה אור ב-1997. הוכיח שגם בישראל אפשר ליצור קומיקס מורכב ואינטליגנטי לקהל מבוגר, ונעזר בשמו של קרת כדי להפיץ את הבשורה לקהלים חדשים. בשנת 2000 הוציא חנוכה עם אחיו תומר את ביי פולר, חוברת קומיקס שזכתה לתשבוחות בארצות הברית, ו4 שנים לאחר מכן ראה אור פיצריה קמיקזה, עיבוד קומיקס יפהפה שלו לסיפור של קרת, הקייטנה של קנלר, על בחור צעיר שיוצא למסע בעולם הבא בחיפוש אחר חברתו שהתאבדה. הפעם השילוב בין הסיפור המקורי של קרת לאיורים האקספרסיביים של חנוכה הצליח להגיע עד לפסגה הכי נחשקת בתחום הקומיקס. פיצריה קמיקזה היה מועמד לפרס אייזנר לספר הזר הטוב ביותר. מכיוון שלהתפרנס מקומיקס בארץ באותן שנים היה חלום רחוק, שלא לומר בדיחה עצובה, חנוכה, שלאחר שירותו הצבאי יצא ללמוד איור בפריז, התפרנס לאורך שנים מציור איורים וקריקטורות לעיתונים מובילים בחול, ובהם ניו יורק טיימס, טיים מגזין ורולינג סטון. במקביל לימד בשנקר, עבד עם ארי פולמן על ולסים בשיר, וב-2009 נענה להצעה לפרסם טור קומיקס אוטוביוגרפי שבועי באופן קבוע בעיתון כלכליסט. הוא לא ידע שהטור הזה ישרוד 12 שנה, יגרום לו לצייר כ-500 עמודי קומיקס, ובעיקר יסייע לו לפתח שפה ייחודית משלו. לתוך הריאליסט מזג חנוכה את חיי היומיום שלו, סיפר סיפורים מחייו שלו ומחיי משפחתו. אשתו, המאיירת הילית שפר ושני ילדיהם, וטיבל עם הווי של ישראל בכלל ותל אביב בפרט. העיר הים תיכונית המתקלפת שימשה רקע לשגרה המצוירת של חנוכה, למאבק היומיומי שלו לשרוד את הבירוקרטיה, המלחמות, ההורות, הזוגיות, העבודה, יוקר המחיה, השסע הדתי. הריאליסט גם היה המקום שבו חנוכה יצר דיוקן אישי, חשוף ואמית של עצמו, כמי שמתמודד בכל יום מחדש עם האתגר הסיזיפי של להצליח להיות גבר, אב, בן זוג ואיש של יציבות משפחתית, ובמקביל אומן עם דדליין שצריך בכל שבוע מחדש לספק את הסחורה. בזמן הרעיון, כשאנחנו מדפדפים בספר הריאליסט, האסטרונאוט המזרחי הראשון, הוא נעצר על טור אחד שנקרא תהליך עבודה, ובו צייר את עצמו, נכנס לסטודיו ומתחיל להתקלף. בהתחלה רואים אותו מסיר מעליו את העתיק והכסדה, אחר כך את הבגדים, ואז תולש מגופו את האור, את השרירים ואת כלי הדם. לבסוף הוא תוחב לתוך איזו מגירה בחדר את המעיים ואת הלב. רק אחרי שנפטר מכל אלה וכל שנותר ממנו זה שלד עירום, הוא מתיישב ליד השולחן ומתחיל לצייר. מה שאני עושה יוצא הכי טוב אם אני מצליח להוריד ולקלף מעלה את המנגנונים האוטומטיים. כלומר, איך מציירים, איך מציירים יפה, מה כותבים, מה אומרים. כי כשאני עובד, הדברים הראשונים שיוצאים ממני בדרך כלל הם ערימה של קלישאות. הרבה פעמים זה נראה נחמד, אבל זה לא אמיתי, הוא אומר. אני חושב שביצירה אוטוביוגרפית יש משמעות למשהו שהוא אותנטי, ואת האותנטיות הזאת אי אפשר לייצר בלי לוותר על ההגנות האוטומטיות של איך אני מציג את עצמי, מה אני רוצה שאנשים יחשבו עליי, מה אני באמת חושב. מתחת להגנות האלה יש מחשבות ותחושות שהן אולי לא נוחות, שלפעמים יותר קל לסגור אותן באיזו מגירה ולהיות נורמטיבי, אבל מבחינתי יצירה היא המקום שבו אני יכול להגיע לדברים האלה שמודחקים בחיי היומיום. ליד שולחן העבודה אני יכול להוציא את הדבר הזה החוצה, לעבוד איתו כחומר גלם, וזה קצת מרפא. אני לוקח את הדבר הזה הקצת מעוות שאני מסתיר, מסדר אותו בתשעה ריבועים, עושה אותו יפה, ואז הוא עוזב אותי, או שלפחות אני מסתכל עליו והוא כבר פחות מלחיץ. זה להוריד את כל השכבות עד שמגיעים לדבר הכי בסיסי, ובדרך לשם זה לפעמים קצת מגעיל, קצת מפלצתי, מחייב לעבור דרך המפלצת. כי הדבר האמיתי הוא כזה. הוא לא משויף, לא מלוטש. אין עליו פילטר של אינסטגרם. אנשים באמת זה גם זוועה. אבל אני מעדיף את הכיעור הזה, כשהוא מבוקר על הדבר החיצוני והנוצץ והפלסטיקי. ככל שהשנים חלפו והריאליסט התקדם, השפה של חנוכה הלכה והשתכללה. היצירה שלו הלכה והזדקקה. הוא הפך לאשף בהתחה של פנטזיה וריאליזם, מציאות ודמיון, טקסט ואיור, והשתמש באלכימיה הזאת כדי להוציא תחת ידיו טורי קומיקס שבמיטבם הצליחו להיות מעוררי מחשבה ומרהיבים בעת ובעונה אחת. הקסם הזה עבד גם בחול. הטורים שלו הוגדו לספרים שפורסמו ב-12 שפות עד לזכייה של המהדורה האמריקאית של הריאליסט בפרס אייזנר. חנוכה זינק באחת לצמרת יוצרי הקומיקס בארץ, ולצד רוטו מודו הפך לקומיקסאי הישראלי הכי מוכר ומצליח בחול. אבל באוקטובר שעבר, כאמור, הוא החליט להביא את הריאליסט לסופו. בטור האחרון הוא צייר את עצמו כאיש קרקס, שתוחב את ראשו לתוך לוע של אריה, כמטרה אנושית של מטיל סכינים, וגם ככוסם ששולף מתוך הכובע שלו לב מדמם, או מנסר את עצמו לשני חלקים. כך בחר לסכם. אני מרגיש שבתור קוסם קצת נגמרו לי הטריקים. השתמשתי בכל הארגז. חששתי שאני מתחיל לחזור על עצמי ושאני כבר מזהה תבניות באיך שאני עושה דברים, וזה אומר שאני בעצם מייצר קלישאות. הוא מסביר את החלטתו להיפרד מהטור. אמרתי לעצמי שאני צריך לנסח רעיונות חדשים. לחשוב מה אני רוצה לעשות עכשיו. הרגשתי שיש משהו מעייף בחשיפה הזאת. הבנתי שאם אני לא מדבר באופן אותנטי על הבעיות והקשיים שלי, זה לא עובד. הייתי צריך קצת לסגור את הווילון או את הריצ'ראץ'. הרגשתי שאני עומד באמצע הרחוב והכל בחוץ, ושאני צריך קצת לחזור הביתה, למקום יותר מוגן, ולחשוב מה הלאה. הרעיון איתו מתקיים במשרד שלו בשנקר. ספרי מנגה מפוזרים בחדר, קלאסיקת הקומיקס וואטשמן של אלן מור מבצבצת מאיזה מדף, מהדורות של הריאליסט בשפות שונות ניצבות בסמוך, וגם הגרסה האיטלקית של I'm Still Alive. גם המינוי לראשות המחלקה לתקשורת חזותית בשנקר השפיע על החלטתו לסיים את ההרפתקה הממושכת של הריאליסט. אני מלמד פה כבר 20 שנה. לאורך השנים הייתי בעיקר מרצה לקומיקס ואיור, ומתישהו נפתחה האפשרות הזאת. זה לא היה חלום שלי כשהייתי קטן להיות ראש מחלקה, אני חלמתי להיות צייר קומיקס. אז יש כל הזמן בראש שלי את הילד הקטן הזה שרק רוצה לצייר קומיקס, ובוכה אם הוא לא מקבל את מה שהוא רוצה. אבל עכשיו החלטתי שהגיע הרגע להגיד לו, הנה, קיבלת מה שרצית ועכשיו תורו של אסף המבוגר. הבנתי שזו עבודה בשביל קהילה שחשובה לי ושאני יכול לתרום בה, עבודה עם אנשים שאני אוהב ושזה יכול להיות טוויסט מעניין בעלילה. אבל התפקיד הזה לוקח הרבה זמן ואנרגיה וצריך להיות מרוכז. טוויסט מעניין אחר בעלילה הגיע כשהוזמן לשתף פעולה עם רוברטו סביאנו. באותו מפגש ראשון שלהם במילאנו, בבית ההוצאה לאור, הם ישבו כמה שעות ודיברו, מספר חנוכה. סביאנו סיפר לו כיצד הסתובב בעירו נפולי כשהיה סטודנט בן 26, בין כל מיני מקרי פשע ורצח, תיעד את הכל ואז כתב ספר שהיה שילוב בין עיתונות לפרוזה. ואז הוא אמר לי שהספר הזה יותר מדי הצליח, ובגלל זה שוטרים ביקשו ממנו לבוא להסתתר שבועיים בתחנת משטרה. אבל מה שקרה זה שהוא נשאר שם 16 שנים. האיום על חייו אף פעם לא הוסר. הוא הפך לדמות חשובה באיטליה, הופיע הרבה בטלוויזיה, צבר פופולריות ברשתות החברתיות, כותב ונלחם על דברים, ונתון במשפטים לא נגמרים נגד ראשי המאפיה. אבל אין לו חיים רגילים. הוא לא יכול לצאת החוצה. אין לו משפחה, אין לו קשרים. וזה מתאים לקומיקס, כי בקומיקס הדמויות סגורות בתוך פריימים, בדיוק כמו שהוא סגור בתוך חדרים. סביאנו הסביר לו שתמיד, לכל מקום, הוא והמאבטחים שלו נוסעים בשתי מכוניות. מסתבר שרוב ניסיונות ההתנגשות זה לפוצץ את המכונית, אז הם נוסעים תמיד ככה כדי להוריד ב-50% את הסיכויים שזה יצליח, אומר חנוכה. אחרי שדיברנו קצת, הוא אמר לי, בוא, אני רוצה להראות לך משהו. הכותב האיטלקי רצה לתת לקומיקסאי הישראלי טעימה מהחיים שלו, וכך הם יצאו לצעידה בפארק, מוקפים ב8 מאבטחים. מדי פעם מישהו התקרב לסביאנו, רצה לומר לו משהו או ללחוץ את ידו, ומאבטחים עצרו כל אחד כזה, בדקו שאינו מהווה סיכון לסופר המבודד. ישבנו בבית קפה באמצע הפארק, והשוטרים התיישבו בשולחנות מסביב, שתו קפה עם האוזניות שלהם, וכל פעם ניגש מישהו אחר לרוברטו ולוחץ לו את היד. הייתי צריך להבין את הטיפוס הזה, כדי להבין איך לצייר את זה. בסוף ציירתי את זה מאוד יבש, מאוד פשוט, לא ציור קישוטי. זה הרי לא סיפור של גיבורי על, אין פה קרבות או פאנצ'ים גדולים. אז כל מה שנשאר הוא היכולת שלי לגרום לקורא להרגיש משהו בקצב של הקריאה. אז החלטתי שאני צריך לצייר את זה הכי ענייני והכי פחות אסתטי. למה הכי פחות אסתטי? כי אז, מאוד בקלות, הציור הופך להיות הנושא. איזה יופי ציירתי, כמה פרטים ציירתי, איזו הצללה יפה עשיתי. כשהציור יותר ענייני, זה עובר יותר טוב. בקומיקס תמיד יש מאבק בין הציור שרוצה להיות אסתטי לבין העובדה שבסוף הוא רק יחידה אחת ברצף של ציורים, יחידה שיש לה תפקיד, ויותר חשוב שהיא תמלא אותו מאשר שתהיה ציור יפה בפני עצמו. אז ניסיתי לצמצם כמה שיותר. האתגר האמיתי שלי היה לצייר את הפרצוף שלו. אני מרגיש שאם הייתי יכול, הייתי יוצר את כל הפרצופים מחדש. עד כדי כך? כן, כי זה לא מספיק אחיד. אני גם לא בטוח שזה מספיק דומה לו. דווקא די דומה לו, אבל מה שסקרן אותי זה שציירת אותו כגבר נאה, אבל כשהדמות שלך מופיעה בספר, יש בה איזה משהו עקום, קצת מעוות, בדיוק כמו בריאליסט. כשהתחלתי לעשות את הריאליסט, עלתה השאלה איך אני מצייר את עצמי, איך אני מייצג את עצמי. זה קומיקס אוטוביוגרפי ואני רוצה שזה יהיה דומה לי, אבל מצד שני זה גם קצת איך אני רואה את עצמי. אם אני רוצה לספר סיפור על מישהו שהוא חתיך ואצילי ונראה טוב, האם זה יהיה סיפור מעניין, כזה שאני הייתי רוצה לקרוא? או שמעניין שאספר דווקא על מישהו שהוא קצת מעוך ועקום, אבל בעל עולם פנימי שיש בו מאבק? אז אולי אני לא נראה בדיוק כמו שאני מצייר את עצמי, אבל אני מצייר את הקול הפנימי שלי. ככה אני מרגיש. במפגשים שלך עם סביאן או עם כל ההבטחה הזאת מסביב, והידיעה שיש איומים על חייו, איך אתה הרגשת? פחדת? היית לחוץ או שהרגשת בתוך סרט מרגלים גרוע? יותר סרט מאפיה, אבל אמיתי כזה, דוקו, הוא מחייך. כי הם כולם עם נשקים ואני יודע שהוא מטרה ואני יודע שבאיזשהו מקום אני טיפה דומה לו. כי גם אני קרח ולא מתגלח הרבה, ויכול להיות שיבוא אחר כך איזה מתנקש ויפספס את המשקפיים שלי ואז אני בקו האש. אבל מהר מאוד זה נגמר, כי הנה אנחנו יושבים במסעדה והכל סבבה. יש בו משהו מאוד בלתי אמצעי. יש לו הרבה סיפורים, הוא איש שיחה מרתק, מכיר טוב את ישראל. אז הרגע הזה של הפחד עבר די מהר. לפני שהתחלנו לעבוד על זה, אמרתי לעצמי, מה אני אכנס עכשיו לפרויקט של עבודה על ספר בשביל שמישהו יהרוג אותי? אני באמת רוצה למות בשביל ספר קומיקס? אבל בסופו של דבר בדמות הזאת ובסיפור שלה, היה משהו כל כך חזק, שפשוט לא יכולתי להגיד לפרויקט הזה לא. לתערוכה במוזיאון הקומיקס בחר חנוכה לקרוא כאמור האסטרונאוט המזרחי הראשון כחותרת המשנה של הספר השני של הריאליסט שראה אור בשנה שעברה, הוצאת פרדס. זה פרדוקס כזה. אסטרונאוט זה הרי משהו חיצוני נורא. בחלל אין באמת אשכנזים ומזרחים, נראה לי. אז זה להסתכל על כדור הארץ מבחוץ ולראות הכל יפה וכחול. ואילו פה על האדמה, במקום הכי נמוך, יש מאבק בין אשכנזים למזרחים, לפחות תרבותית. זה נראה לי משהו מרכזי בחברה ובתרבות הישראלית. ולי באופן אישי העניין של הזהות המזרחית שלי, כמו הזהות הסודית של גיבורי העל, הוא משהו שהתמודדתי איתו הרבה וכתבתי עליו. אז זה משהו משמעותי בגיבוש של ההבנה מי אני. מבחינתי זה הקונפליקט המקומי, בין ישראל והילדות שלי במקום הזה, ובין איזה ניסיון להסתכל על הכל מרחוק, ממקום של פופ אמריקאי, ממקום דמיוני שאין בו שום כוח משיכה. אסטרונאוט מזרחי עוד לא היה לנו. בואי נתחיל עם ראש ממשלה מזרחי ואז נתקדם. גם בסצנת הקומיקס בארץ כמעט שאין מזרחים, לפחות בגוורדיה הוותיקה יותר. נכון, גם שם אתה מרגיש קצת אסטרונאוט, קצת אוטסיידר? ציירי קומיקס זה שבט בפני עצמו. כשאני נוסע לפסטיבל בצרפת ופוגש שם צייר קומיקס יפני, אני ארגיש שזו קרבה אליו, כי למרות שאנחנו מדת אחרת ומתרבות אחרת ובקושי מבינים אחד את השני, ביומיום שלנו אנחנו עושים אותו הדבר. אז הקרבה היא אוטומטית. המאירים הישראלים שגדלתי לידם הם כמו משפחה שלי, כמו שבט. העניין של אשכנזים ומזרחים קשור למשהו אחר. לאיפה ואיך גדלתי? לשאלות ששאלתי את עצמי כילד כשניסיתי להבין מה המקום שלי בחברה הישראלית. בשנות ה-80, לא משנה לאן הסתכלתי במרחב הציבורי, בממשלה או בטלוויזיה או בעמדות כוח, אף אחד לא נראה כמו אנשים מהמשפחה שלי. אז מה המקום שלנו במקום הזה? שם היה איזה שבר, כשאמרתי לעצמי, אני לא ממש שייך לפה. אבל יש את האנשים המגניבים האלה שקופצים בין בניינים, ויש להם בגדים צבעוניים וכוחות על, וזה נראה לי מאוד יפה, אז אולי אני אחיה שם, כי לשם אני יותר מתאים. אבל זה יותר מורכב מזה. אני לא יודע אם יש היום זהות מזרחית. יש הרבה גווני ביניים, יש היסטוריה מורכבת ומסועפת, ויש משקעים ומטענים ויש עדיין אפליה. אני לא מייצג את הרוב המזרחי ולא מדבר בשמו, אז הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות מהמקום הלא חשוב שלי כצייר קומיקס, זה לדבר בצורה כנה על החוויה שלי. אולי זה ישנה משהו ואולי לא, זה המקסימום שאני יכול לעשות. מה אתה חושב על המהפך של השנים האחרונות, שבהן גיבורי על הפכו מנישה לתופעה תרבותית שהשתלטה על העולם? זה באמת מוזר, כי פעם זה היה בשוליים ועכשיו זה מיינסטרים לגמרי. כשאני הייתי קטן וקראתי אקסמן, זו הייתה חבורה של מוזרים, מוטנטים, בעלי כוחות על. כמתבגר אלה הסיפורים שאהבתי. לא ספיידרמן שהיה קצת חמוד, וסופרמן שהוא אידיאל כזה, אלא גיבורים שהיו קצת יותר אפלים, שלא תמיד היה ברור אם הם טובים או רעים, ובעיקר היו במצב של ניכור תמידי. זה הדהד את מצבי כנער, שלא היה ספורטאי ולא גולש ולא שום דבר. הייתי מנוכר, הסתכלתי על הכל מהצד, ועם זה יכולתי להזדהות. מי שקראו אז את הקומיקס האלה היו חנונים שאהבו מחשבים ותכנות והיו בשוליים, לא החברה המקובלים שהלכו למסיבות. מה שקרה עם הזמן זה שכל אלה הלכו ולמדו תכנות והקימו סטארט-אפים וטכנולוגיה הפכה למשהו הרבה יותר דומיננטי, ותרבות הפופ הנישתית הזאת הלכה יחד איתם למרכז. יכול להיות שהיום את הניכור הזה של מי ששונה מסביבתו ויש לו קונפליקט פנימי וזהות סודית וגם כוחות מיוחדים, כבר כולם מרגישים. אולי הניכור הזה כבר מוכר להרבה אנשים שקשה להם לפגוש אנשים אחרים ומעדיפים לתקשר עם העולם בהודעות טקסט או אם אין ברירה אז בזום. אולי זה משקף משהו יותר כללי בתרבות. רוברטו סביאנו כתב ספרים, תסריטים, כתבות ומאמרים, ובאמצעות כל אלה חשף את שיטות הפעולה האכזריות של הקמורה, המאפיה החולשת על אזור נפולי. דווקא כשניגש לכתוב ספר אוטוביוגרפי על חייו, כמי שהקמורה הכריז עליו כבן מוות, הרגיש שחסרים לו כלים לספר את הסיפור. כשניגשתי לתאר כיצד נראו חיי מאז שקיבלתי איומים ב-2006, והתחלתי לחיות תחת הבטחה, הרגשתי שהפעם המילים שלי לבדן לא יספיקו, מסביר סביאנו להארץ את ההחלטה לספר את סיפורו האישי דווקא בקומיקס. הוא הרגיש שדימויים ויזואליים יצליחו לתאר בצורה הטובה ביותר את מה שעבר עליו בתקופה הזאת, להעביר לקוראים את התחושות והרגשות, והוא החליט שאסף חנוכה הוא האדם המתאים למשימה הזאת. סביאנו מרעיף מחמאות על חנוכה, אומן עם רגישות מדהימה וכישרון עצום, הוא מסביר למה בחר בו. הכרתי את ולסים בשיר וקראתי את הרומנים הגרפיים שלו, וכשדיברתי עם האנשים בהוצאה על הוצאת קומיקס על חיי, אמרתי להם, אם הייתם יכולים לגייס את אסף חנוכה, זה היה חלום עבורי. והנה החלום שלי התגשם, מציין סביאנו. אני חושב שהאמפתיה שלו היא שאפשרה לו לשקוע בחיי. ב-16 שנים של חיים תחת אבטחה משטרתית, שלאורכן הוא נאלץ להיות כפוף לתנאי האבטחה מגבילים, ולשמוע שוב ושוב על תוכניות להתנקש בחייו, כולן סוכלו. הדבר שמפריע לו יותר מכל הוא התחושה של חוסר הצדק. נשללה ממני החירות למרות שלא ביצעתי שום עבירה. אני משלם מחיר על לא עוול בכפי. הוא גם מייסר את עצמו על כך שלא רק הוא נאלץ לשלם מחיר כבד על כתיבת הספר ההוא, אלא גם בני משפחתו הקרובה. הוא מסרב לפרט כיצד ההשפעה הזאת באה לידי ביטוי, אבל מבהיר. המצב שלי גרם להם סבל רב, לעולם לא אסלח לעצמי. במבט לאחור, האם זה היה שווה את זה? לא היה לי מושג שזה מה שיקרה. אם הייתי חוזר היום לתקופה ההיא, הייתי מתייחס לחיי בהרבה יותר זהירות. הייתי כותב את גומורה, אולי רק משמיט את השמות האמיתיים. העובדה שכתבתי את השמות היא הסיבה לאיומים. הייתי מבהיר לקוראים שמתוך חשש לחיי, אני משתמש בשמות בדויים. אבל הסיפור אמיתי. האם משהו מהותי השתנה בארגוני הפשע האלה וביחס הממסד כלפיהם אחרי הספר שלך והסרט והסדרה שנוצרו בעקבותיו? מה שאנשים יודעים פחות מפחיד אותם. הרע שעורר גומורה אפשר לחקירות באיטליה להתקדם מהר יותר בגלל שיותר כספים ויותר כוח אדם הוקצו למטרה הזאת. ההליכים במשפט ספרטקוס, אחד המשפטים הגדולים ביותר אי פעם נגד ארגון פשע, המשפט שהתנהל במשך עשור נגד משפחת הפשע קסלאסי ובו הורשעו 36 בכירים במאפיה, הוא עצו ללא עוררין בעקבות הפרסום של גומורה. אתה מאמין שתהיה שוב חופשי? כדי שיהיה חופשי, המאפיה צריכה להיות חלק מסדר היום הפוליטי של כל מפלגה וכל ממשלה במדינה שלי. צריך לנטרל את הגורמים המאפשרים את כוחה המופרז. בפועל, לכולם נוח להאמין שמדובר בבעיה מקומית, במקום להכיר בכך שארגוני הפשע הללו מחליפים לא פעם את המדינה. ביום שבו תקבל את החופש שלך בחזרה, מה יהיה הדבר הראשון שתעשה? הרכב על אופנוע. צייר לי פחד מוות. כתבתה של נירית אנדרמן. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית אלעד לוין.